באמת נעשה סדר גם בפשט, כן, גם אין לי הרבה מה להוסיף מעבר לפשט, זה רק לעבור את הפשט או בשלום, אבל... נראה שמה שמטריד את המהר"ל בפרק סמכבר, זה סוגיית שלמות התורה, שהוא כבר עוסק בה הרבה פרקים. נכון, כי אחרי שהוא מצטט את הגמרא בנדרים, אז הוא אומר, כבר אמרנו בפרק שלפני זה, אין לומר בתורת השם שום תיקון כלל, ואין בו שינוי, כי דברי אלוהים חיים, אין בו תוספת וגרעון כלל, לא שינוי, לא בטבע, לא בתיאוריות, לא בנקודות, הכל הלכה משם ישראל. אז זה הנקודה, הוא חוזר על המשפט הזה בצורות כאלה אחות כמה פעמים בפרק, הוא שולל מכל וכל כל מיני רעיונות, שהניקוד שבתורה זה עזרה הסופר עשה, וכל מיני תוספות מאוחרות, בסדר, כל זה המהר"ל שולל בפרק, הפרק בעצם מחולק לשני חלקים, חלק ראשון, חצי חצי, חלק ראשון זה הבירור הזה, שכל הדברים הללו שתכף נתייחס אליהם, כתיב וקריא ותיקון סופרים ואיתור סופרים ומקרא סופרים, זה הכל יסודי בתורה, זה הכל ממשה, לא יצטרף שום דבר חלילה אחר כך, ואחר כך, אגב, זה שהוא כבר דיבר על זה, הוא נכנס לעוד נושא, וזה סוגיית הניקוד או המסורת, איך שהיא עוברת אצל האשכנזים, הוא בא ללמד עליה זכות, ביחס לצורה שבה הם מבטאים את השווה, וביחס לצורה שבה הם מבטאים את השורוק. בסדר, זה חטי שני של הפרק, שהוא באמת גם יותר קשה בפשט בגלל הלשון. אבל המגמה של הפרק הזה פה, זה הנקודה הזאת. שהתורה היא ניתנה למשה בהר סיני בשלמותה, והיא בידינו בשלמותה, הוא שולל מכל וכל, תכף נראה את הרעיון שהיה ספקות בדרך. הקדוש ברוך הוא שומר על התורה הזאת שלא תהיה מוחלפת והיא בידינו. אז בוא נתחיל פשט, נדרים. רבי יצחק אומר שיש ארבעה דברים שהם הלכה למשה מסיני. מקרא סופרים, איתור סופרים, קריא ולא כתיב, כתיב ולא קריא. מקרא סופרים, אז נותנת לנו הגמרא דוגמה, ארץ ארץ. נכון, יש מילים שבאמצע פסוק ובסוף פסוק מנקדים אותם, לא אותו דבר. כסף כסף. נכון, יש מיליון מילים כאלה, סתם הגמרא נותנת דוגמאות. אז זה נקרא מקרא סופרים, זאת אומרת איך לקרוא אותם, זה הלכה למשה מסיני. זה שקוראים ככה וככה זה לא עזרה תיקן, זה הלכה למשה מסיני, כך צריך לקרוא. למה כך צריך לקרוא? לא יודע, אולי זה יותר יפה, אולי זה יותר מתנגן. זה המקרא סופרים, זה הדבר הראשון. הגמרא נותנת עוד דוגמאות, מצרים ושמיים, שזה כמה הצעות באחרונים, מה הכוונה, במפרשים, מה זה מצרים ושמיים, מה הכוונה? האם יכול להיות שזה מצרים ולא מצרים או משהו כזה, אבל זה שוב, זה איך לקרוא את זה נכון, אז זה הכל הלכה על משה מסיני. איתור סופרים זה יותר מסובך. איתור סופרים, הגמרא נותן פה דוגמאות, רוב הדוגמאות זה עם המילה אחר. פשטה אני חושב מפרשים שם בגמרא בנדרים, שלא היה את המילה אחר. ניקח את הדוגמה הראשונה, אברהם אומר למלאכים, סעדו לבכם, אחר תעבור. רוב המפרשים מבינים, אני חושב, סעדו לבכם ותעבור, מה צריך אחר? מידה אחר מיותרת. המהר"ל עומד לא ככה, המהר"ל בהמשך הפרק, הוא אומר כמו הערוך. פירוש ראשון, שלא היה צריך להגיד אחר, הפירוש יותר נראה פירוש הערוך, שפירוש כסופרים קוראים אחר תעבורו וכו', בלא וו, זה החידוש. הורידו את הוו. היה צריך להיות כתוב, סעדו לבכם ואחר תעבורו. אחר כך הוא הציע עוד פירוש, שסעדו לבכם אחר תעבורו, אפשר להבין שקודם תעבורו ואז סעדו לבכם, נכון בפשט, סעדו לבכם אחרי שתעבורו. אז מה זה איתור סופרים? סעדו לבכם פסיק אחר תעבורו. בסדר? אז הצער שלנו שיצאתי אמרה לא מביא אותה פה, אמרה לא אומר, סעדו לבכם ואחר תעבורו, מחו את הוו, למה כתוב יותר יפה? או סעדו לבכם פסיק אחר תעבורו. בכל מקרה נראה שהמהר"ל מבין שאיתור סופרים זה בא לאתר את התורה, שהתורה תראה יותר, זה יותר יפה הכתיב של הכך. כן, איך זה כתוב גם, איך זה מתנגן לך כאילו. אז זה אומר המהר"ל, זה הלכה משה מסיני, הוא מוסיף לזה בהמשך עוד דבר שמופיע במדרש, ורש"י מביא, שנקרא תיקון סופרים, פה הגמרא לא הביא את זה. נכון, בהמשך, ממש לקראת סוף הקטע הזה, אז הוא מביא את מדרש רבה המפורסם, על גם תחילת פרשת וירא, דומה לדוגמה שאמרנו עכשיו, שכתוב, ואברהם עודן עומד לפני השם. אומר המהר"ל, מסביר את המדרש, זה לא אברהם עודן עומד לפני השם, זה השם עודן עומד לפני אברהם. נכון, השם ואברהם דיברו, ואז אברהם רץ לקראת שלושת האנשים. אז היה צריך להיות כתוב, והשם עוד אין עומד לפני אברהם. אז זה אומר, זה נקרא תיקון סופרי. מי בא אצל מי? היה צריך להיות כתוב, והשם עוד אין עומד לפני אברהם. לא יפה לכתוב את זה ככה, זה לא שייך. אז לכן כתבו את זה בצורה הפוכה. אבל חלילה לנו אומר המערה להבין שתיקון סופרים, זאת אומרת, זה הסופרים תיקנו בתנך. בתנך שניתן למשה רבנו, בתורה זה היה כתוב, השם עוד אין עומד לפני אברהם. באו הסופרים ואמרו, זה לא יפה לכתוב ככה, אז הם שינו את זה. נגד זה יוצא המערה. אתה חושב שכסף כסף זה באיזה דור המציאו את החלוקה הזאת? אתה חושב שההורידו את הוו של אחר, או עשו את הפיסוק, זה הכל, 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 ככה ירד הלכה למשה מסיני. אז זה ההתייחסות הראשונה פה בגמרא בנדרים, למושג שנקרא פעולות הסופרים, נקרא סופרים או איתור סופרים, שזה לא חלילה סופרים מאוחרים. אבל המשך הגמרא בנדרים מדברת על כתיב וקרי. כתיב וקרי, אנחנו מכירים את המושג הזה. יש את התורה כמו שהיא כתובה, ויש את התורה כמו שהיא נקראת, ויש מקומות שזה לא אותו דבר. וזה בעיקר, הוא יגיד בהמשך, בעיקר בספרי הנביאים. למשל, ראיתי את המקום שכתוב שבספר שמואל לבד יש למעלה מ-130 כתיב וקרי, שינויים כאילו של כתיב וקרי. ובתורה, כל התורה כולה, אני לא מתקרב בכלל בספרים האלה. זאת אומרת, הוא יתרחש לזה בהמשך, למה זה קורה דווקא בספרי הנביאים? אלא שפה בגמרא בנדרים כתוב שכתיב וקריב להלכה משה מסיני, זה מאוד מאוד קשה בפשט, כי כתיב וקריב בספר שמואל, לא, שמואל לא ירד להלכה משה מסיני, לא היה שמואל בזמן סיני. אז איפה הלכה משה מסיני בכתיב וקריב? אז זה צריך יהיה לתכף לברר את הדבר הזה. כדי להתייחס לכתיב וקריב, שזה עיקר העיסוק שלו פה, המהר"ל מביא כמה שיטות. השיטה הראשונה שהוא מביא זה שיטת הרד"ק. אצלי זה מופיע בסוף קוף צדיק ח', זאת אומרת עוד בעמוד הראשון שאנו קוראים, שם הוא מביא שיטה ראשונה, הוא אומר, יש אמרו, כי טעם הקריב והכתיב, כי עזרא הסופר מצא בלבול הספרים, וזה כתוב כך וזה כתוב כך, וכאשר היה מסופק כתב אחד בפנים ואחד בחוץ, אז הוא עשה לפעמים ככה, לפעמים כך. זה שיטת הרד"ק. כך אומר הרד"ק במשפט אחד, בהקדמה שלו לספר יהושע, יש הקדמת הרד"ק לספר יהושע. ובדיוק ראיתי, למדתי מלכים א' שם עם אליהו הנביא, פרק י' ז', אז כתוב שם ביום ת' לא יהיה גשם, הוא אומר לה, הוא עושה שם הרי נס, שלא תכלה, צפחת השם ולא תחסר, עד הקמח לא תכלה וצפחת השם ולא תחסר, עד יום ת' השם, אז כתוב ת' וקריטיתן או הפוך, אז שם הרד"ק אומר את זה שוב, ראיתי, ואנחנו אומרים את זה עוד בהרבה מקומות, לא אגיד איך את כל הזמן של הרד"ק, גם שם הוא כותב, בספרים מסוימים כתוב ככה, בספרים מסוימים כתוב ככה, כבר הסברתי. אז זה שיטת הרד"ק בביאור כתיב וקרי, כשהוא אומר פה יש אמרו, רואים שלא יש אמרו, זה מתייחס בכבוד. הוא מתייחס בכבוד לרד"ק.
למה אומר, כי יש שיבוש יותר מזה?
איפה? כן, ויש שיבוש יותר מזה, כי מה הוא מקשה? כי כמה פעמים נכתב בפנים ולא נקרא על משהו כתיב ולא קרי, לפעמים ההפך, כי מה ההיגיון? אם זה בגלל שיבוש, אז מה עשו אנדנדינו כזה? לפעמים כתבו ולא קראו, לפעמים קראו ולא כתבו. כן, בדיוק, אבל זה כאילו שתי נוסחאות, הוא אומר, מה, ספק, זה לא מציאות, לכן הוא לא מוצא חן בעיניו בכלל, הביאור הזה של הרד"ק.
הרב, אפשר לחלק בין
הכתיב של התורה לבין הנביאים? יכול להיות, אבל אתה מסביר גם כל הכתיב הקריא של הנביאים. אנחנו רואים את זה בעיקר בנביאים, זאת אומרת, בתורה יש מעט מאוד, הכתיב הקריא זה בעיקר בנביאים. אז אחר כך הוא מביא פירוש שני, הוא אומר, יש שאמר, הפירוש הזה זה שיטת הברבנל. הברבנל בהקדמה שלו לירמיהו, לא יודע למה דווקא לירמיהו, אבל הברבנל בהקדמה שלו לירמיהו העריך מאוד בדבר הזה. כן, בדיוק, זה היה הבעיה, נכון, אני קורא את זה גם על עמוס וכו', כן, אבל זה יחד לירמיהו. נכון, ויש שאמר דברים שאין להוציא אותם מן הפה. כאילו היה הנביא חסר מדקדוק הלשון. ולכך הוא צריך הסופר הקדוש לעשות קרי, קרי, הראוי ללשון בחוץ. כי הרי היה הסופר לשלוח יד דברי המדבר עם רוח הקודש, נקודה. פה הוא כבר הרבה יותר חריף. נכון, פה הוא אומר, אין להשיב לדברי בורות כאלה, האנשים האלה סרו מן דרכי החכמים, אז זה כבר הרבה יותר חריף בעיניו של המערה, להגיד דבר כזה, שבעצם זה לא עניין של ספקות וטעויות, אלא זה ממש עניין של חיסרון מסוים בהופעה של הנביא. הנביא הוא לא יכול לבטא נכון מבחינת הקרי. אז צריך להוסיף עליו ולתקן. טוב, בכל מקרה, לפי שתי השיטות הללו, אז אין לזה שום קשר לביאור מה שכתוב כאן בגמרא, לאחר שהוא מסיני. אז אפשר להסביר את הגמרא, מה שאני חושב איתן רוצה להציע, זה שהגמרא שאמרה לאחר שהוא מסיני התכוונה כמו שכתוב בתורה. והרד"ק ובאור בנאל באו להסביר למה יש גם כתיב עיקרי אחר כך, מאוחר יותר בדברי הנביאים. ועל זה, ואז כאילו כדי לתרץ את קושיית המהר"ל, כי המהר"ל אומר, אני לא מבין אם זה ככה, אז איפה לאחר שהוא מסיני פה בסיפור שלכם. ובכל מקרה זה דברי בורות, שכלות גמור.
זה קשה, כי יש
דברים
שקריאה
זה לא כתוב.
אומרים משהו במקום משהו?
כן, בסדר, זה כל הדוגמאות שהוא נתן, תחזור לגמרא בן דרים.
אה, מוסיפים כאילו?
מוסיפים מילה.
יש כאילו חור ב...
זה שהגמרא אומרת, אומרים קריא ולא כתיב, פרט בלכתו. שם בפסוק הזה שהוא כתוב, לא כתוב את המילה פרט, אומרים אותה. אחר כך איש לכאשר אישה. זה שם על שמואל, עם הכי טוב, סליחה. אז כתוב, כאשר אישה על בדבר האלוהים, אנחנו אומרים את זה כאשר אישה על איש בדבר האלוהים.
דוגמאות
הם נביא, כן, יש שם דוגמה אחת מהתורה, וכל הדוגמאות של הגמרא יש רק דוגמה אחת מהתורה, זה זאת דה המצווה. בכתיב ולא קרי, יש דוגמה אחת מחומש דברים, זאת דה המצווה. כן, בסדר, דוגמה על הכתיב וקרי, כן.
לא, אבל זה איך אפשר לתרץ? דוגמאות של הגמרא עם הנביא,
איך אפשר לתרץ? שאחר משם סיני, לכן זה קושיית המהר"ל, כאילו, אומר, מה שלא יכול להיות פה, כאילו, כשאנחנו אומרים משם סיני, התכוונו להכל לכאורה, ולפי דבריכם זה סתם, זה לא קשור לחמשם סיני. אז לכן המהר"ל דוחה פה את שתי השיטות הראשונות הללו לחלוטין. ואז המהר"ל אומר, בוודאי הוקשה להם,
למה זה שלך הנביאים להגיד את הדבר הזה? אם היה נביא שלא ידע עברי בצורה נכונה, זה כאילו כזה...
מה זאת אומרת, נבואה זה מדבר השם, זה לא הנביא.
אבל ברור שיש, אנחנו רואים את זה לסגנונות בין ישעיהו לירמיהו. ברור שהשם
דבר השם,
כן. בסגנון שלא נבא לנביאו
בנביא. אבל זה הקדוש ברוך הוא, זה שנבא בתורה שונה. זה לפי התקופה ולפי המציאות, לפי זה הקדוש ברוך הוא מחליט להתנבא. עכשיו מי שנבחר להיות נביא, אז שלם בדבר הזה, לפי דבר הנבואה. אז אומר המהר"ל את תשובתו לדבר הזה, הוקשה להם למה צריך קריא וכתיב, דע כי הכתיב הוא מצד הספר. לא שהכתיב רק בספר, אבל הקריא אינו עושה ספר, קוראים לאדם בפה. אז זה, אם אתם זוכרים, בפרק סמך ד' דיברנו על היחס בין כתב לבין לשון. נכון, בתחילת פרק סמך ד', אחרי שהוא ידבר על התגים, אז הוא דיבר על הכתב האשורי והכתב שהשתנה לעם ישראל. אז הוא דיבר על היחד בין כתב ללשון, דיבר לנו שהכתב הוא הרבה יותר עליון מן הלשון, כתב הוא לאדם, אמרנו שגם חיות הופיעות לשון, אבל כתב זה הופעה של אדם. ולכן יש הופעה של כתב, איך שזה מופיע מול עינינו, ויש הופעה של הדבר הזה כפי שהוא צריך לרדת בלשון. נכון, הוא דיבר את זה גם בכמה עניינים, גם לגבי התרגום הוא דיבר ככה, שיש נביא, פרק סמך ד' יש נביא, ויש תרגום של הנביא. יש את נבואת השם לנביא, ויש את הופעת דבר השם בנבואה אל העולם. זאת אומרת, יש איך שהספר מופיע מול עינינו, ויש איך שהספר צריך להופיע ביחס לבני האדם. אז נראה שזה כוונת המהר"ל גם פה, שיש הבדל בין כתיב לקריא, זה בא להורות, שיש שני דרכים בדבר הזה, יש את הדבר מצד החוכמה המופשטת יותר, ויש את הדבר מצד החוכמה המופיעה כלפי המציאות. אני חושב, זה לא קשה להבין את זה, ושם בדוגמה, כי אנחנו יודעים שיש הבדל בסגנון בין אדם שרוצה להגיד משהו ובין אדם שרוצה לכתוב. להגיד יהודי רוצה להגיד, להעביר שיעור או להגיד דבר תורה. זה משהו אחד. עכשיו הוא רוצה לכתוב את השיעור ולכתוב אותו בספר, זה עבודה אחרת בכלל. נכון, כל פעם בהקדמות הספרים כתוב דברים שבכתב, בעצה, קשה מאוד להבחן לדברים שבכתב וכו'. זה ברור שזה סגנון אחר של דברים, כשאתה רוצה לבטא אותו וכשאתה רוצה לכתוב אותו. אז פה מהופעת התורה, הופעת הנבואה היא גדולה שכזאת, שזה כמעט כמעט מקביל, אבל יש נקודות מסוימות, כמו שאמרתי כמה דוגמאות פה מילת רות, שבהם בחרה התורה, בחרו הנביאים, להופיע את זה בצורה שונה. למשל, הוא נותן דוגמה מרות, רות ונעמי שהן מדברות ביניהם, אז נעמי אומרת לרות, וירדתי הגורן. מה זה וירדתי הגורן? נכון? זה מציאות של כתיב ולא קריא, כתוב וירדתי. אבל כשאתה מסביר לבן אדם, אז עכשיו תקרא את זה, נקרא דוגמה לילד שלך, אז אתה אומר לו, וירדתי הגורן. מה ירדתי הגורן? נעמי יורד את הגורן? לא נכון, רק רות יורד את הגורן. באמת בקריא כתוב ירדת. כי זה יותר מובן לבני האדם, יותר מופיע להם בצורה מושכלת דרך וירדת. אבל באמת מצד הרוח האלוהית העמוקה של הדבר הזה, אומרת נעמי לרות, אני איתך שם לגמרי לגמרי. אז זה הביטוי הזה, כך אומר המהר"ל, שלכלול נעמי גם כן אימא, שגם זכותה תרד אימא, אבל בקריא לא היה מובן לזה הלשון. לכן וירדתי הגורן כתוב, אבל קוראים וירדת. בסדר, אז זה דוגמה די מובנת, שזה אותה מתמש המהר"ל להסביר, שיש פה הבדל מהותי מאוד, אבל זה לא סתם הבדל טכני, אני חושב, כמו בדוגמה שאני נתתי, אלא זה הבדל מהותי, כי זה הופעת דבר השם. הופעת דבר השם, כך צריכה להופיע בכתיב, והופעת דבר השם צריכה להופיע בקריא. אז מה הלכה משה מסיני בזה? אז אומר המהר"ל בקוף צדיק ט' בעמודה השמאלית למעלה, אחרי חמש שורות, כל זה הלכה משה מסיני, לעשות בספרים הקדושים, הכוונה כשצריך. זאת אומרת, יש לנו כלל שמשה רבנו ירד בהר סיני ולימד את הנביאים שאחריו, שכל אימה שתראו שצריך לעשות בספרים הקדושים כתיב, אני לא קרא כאן, לא כתיב, תעשו. כן, קצת משהו שזה לא הקדוש ברוך הוא אמר לנביא לעשות. זאת אומרת, מגילת רות נגיד, שכתב שמואל הנביא. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, שמואל, תכתוב וירדתי, אבל תקרא וירדת. אז זה לא צריך להגיד על חמש מסיני, אולי אם זה ככה. כי זה דבר נבואה. יותר נראה שזה שמואל הבין מכוח על חמש מסיני, שאברהם ממשה רבנו עם הכללים ועקרונות של מתי צריך להפוך כתיב ולא קריא, שעכשיו הוא מסתכל מגילת רות, איך השם הכתיב לו, והוא אומר, טוב, ופה אתה מכניס קריא.
כמו
שכתיב
זה הכתבה הפשוטה. כאילו זה...
זה דוגמה במערה לכתיבן ולא קריין. עכשיו בין הדוגמה הפוכה, ועוד לפעמים צריך להוסיף בקריא, אני שום מובן, זה אותו עיקרון, אבל צריך להוסיף מילה כדי שהוא יהיה מובן. דרך משל מוביא גם ממגילת רות, כל אשר תומרי אעשה. כך כתוב, כל אשר תומרי אעשה. אבל אנחנו קוראים עוד מילה שלא כתובה, מוסיפים את המילה אליי. בסדר? כל אשר תומרי אליי אעשה. בסדר? אבל כנראה בצורה מופשטת, הכוונה, כל אשר תומרי אעשה, אני אחרייך, עמך עמי אלייך לא אי, אני אחרייך לחלוטין לגמרי לגמרי. אבל כדי להופיע את הדבר הזה בצורה יותר מובנת, כאשר אתה קורא ונפגש במציאות ה... עומדת מול עיניך, אז צריך לכתוב אליי. עכשיו אומר המהר"ל, דבר מעניין, למה יוצא שבנביאים יש לך כל כך הרבה קריא וכתיב ובתורה לא? אם משה הוריד מן השמיים הוראות עקרוניות, אם מתי צריך להבדיל בין הכתיב לקריא, אז למה זה יצא דווקא בנביאים, לא בתורת משה? אז הוא אומר משהו מעניין, לא כבר מסביר את זה, אבל הוא אומר ככה, כמה שורות אחרי מה שקראנו, אחרי הדוגמאות מרות, הוא אומר, כאשר הכתיב מדבר העניין כמו שדבר איש לרעהו, כמו שהיה העניין הזה שרות שהייתה נעמי מדברת עם העניין שלה, אז הקריא מחולק מן הכתיב של ספר רוח הקודש. ובשביל כך תמצא בהם יותר קריא וכתיב בתורה. פני כלשון תורה לחוד, לשון תורה קרוב אל הכתיב, ולפכך לא תמצא בתורה הרבה קריא וכתיב, ובנביאים יש חילוק כמו שאמרנו, כי זה עניין שמדבר איש לרעהו. אז נראה שהוא אומר קודם כל עניין עקרוני. תורה פחות עסוקה בשיח של איש לרעהו. תורה יותר עסוקה בחומה מופשטת. היא פחות מתארת לך אירועים מציאותיים. הספר של הנביאים תראה לך הרבה סיפורת, הרבה מעברים, הרבה שיח בין אנשים. אז הוא אומר מגילת רות, תראו את הפרק של גרות ונעמי, יש ביניהם שיח ארוך כזה, כל הפרק הזה מלא קריא וכתיב. אבל כאשר הצורה היא חוכמה מופשטת יותר, כמו שתורה נותנת לך מצוותיה, פחות צריך שם קריא וכתיב. כי כנראה שכשאנחנו מורידים למציאות את החוכמה העליונה, אז אנחנו נשארים בגדר הזה של החוכמה העליונה, וכך כמו שהיא כתובה, כך היא צריכה להופיע במציאות שלה. אבל כאשר אני יותר רוצה להכניס אותך לתוך השיח, לראות שיח מול עיניך, שאתה, אז אתה צריך שהשיח הזה יותר מובן לך. אז כדי שהשיח הזה יותר מובן לך, אז לפעמים צריך להוסיף כתיב, או להוריד כתיב, כדי שהדבר הזה יופיע מול העיניים.
לא, אז כשיש כתיב
וכתיב
בתורה, זה לא
מהסיבה
הזאת, כדי שזה יהיה יותר מובן.
לא, יכול להיות שזה גם מהסיבה הזאת, זה פחות מצוי בתורה. שרובה של התורה לא עסוק בדבר הזה. יש בתורה גם אבל סיפורת, ויש גם בתורה מציאות כאלה, אז יש קצת בתורה. אבל זה לא משתווה בכלל, לא שקוראים בספרי הנביאים, שהם כולם עסוקים בתיאור רגע זה, היסטוריה כרונולוגית של שיח בין אנשים ופעולה של אנשים. בשם השם פחות מופיע. תורה היא כולה, ודבר שם משה למור, והקדוש ברוך הוא מופיע את המציאות. זה כוח ממשת כזאת, כמו שכתוב כך מקרוב. אז כשאתה בא לתאר את זה בצורה כשאתה בא, זה יורד לתוך המציאות יותר, כמו שהביאים יותר קרובים אלינו כבר, דרגה פחותה, אז שמה, צריך ממש להגיש לך את זה, יותר להגיש לך את הדבר הזה.
בלתיים כאילו
אתם פורגמים כבר לצורה אנושית. נכון, ואף על פי כן כאילו אתה יוצא ככה. שהתורה כאילו נשארת בעליונותה, היא גם מבחינתנו נשארת בעליונותה. אנחנו נפגשים איתה בעליונות שלה, נשארת בעליונות שלה. ודווקא אני מקפיא שגם ככה הנביא יותר נמוך אלינו, בכל זאת אנחנו צריכים עדיין עוד הנגשה לנביא. בסדר, אז זה עיקר היסוד במהר"ל, להבין את סוגיית כתיב וקריא. אחר כך הוא עובר לסוגיית הנקודה. מכיוון שעכשיו בעצם מה שהמהר"ל היה עסוק להסביר לנו, שכל הדברים הללו זה הלכה משה מסיני, וחלילה לא התווסף שום דבר, ואין פה טעויות, ואין פה הוספות, כן? אברבנאל רוצה להגיד שיש ממש הוספה בכתיב וקריא, שזה בעצם דבר הנביא, ואחרי זה יש הוספה יותר מאוחרת, של, לא יודעת, של כנסתה גדולה, או כל מי שעוסקים את זה אחר כך, וגם לפי הרד"ק זה בעצם עניין של ספקות, קצת המהר"ל, שזה הכל כך צריך להיות, אין שום דבר על פי המהר"ל שהוא מקרי, שהוא לא עומד בדיוק כך שהוא צריך, אז מזה חוזר המהר"ל סוגיית הנקודות. נקודה כבלה ניקוד, בסדר? וכן הניקוד, אצלי זה בהתחלה עמוד ראש, וכן הניקוד שבתורה, אותם האנשים ירבו דברים, כי עזרא הסופר הוא שיתקן נקודה. פה אותם האנשים, אני לא חושב שמתכוון לרד"ק ולאברבנאל. פה מתכוון כנראה לכל מיני, באמת כמו שאמרתי, כל מיני מחקרים ומדקדקים. למשל יש את מי שלומד מורה נבוכים, אז אחד המפרשים על מורה נבוכים זה נקרא אפודי. אז אפודי כתב ספר בדקדוק, מעשה אפוד. ששם יש הרבה מאוד מחקר על הדבר הזה, וזה שיטתו שם. שהניקוד שבתורה זה דבר יותר מאוחר. אז זה לא, אני לא זוכר את זה מופיע בפרשנים הקלאסיים לפחות, אבל סוגיית הניקוד אומר המהר"ל,
אבל אחת...
ניקוד? ניקוד, בחירי, שירור, שואה.
אבל ניקוד אין כאילו...
התורה ניתנה בלי ניקוד, עזרא הסופר ניקד אותה בשבילנו.
אוקיי, הם נעשה לתורה ניקוד.
נכון, אבל אומר המהר"ל, זה ירד למשה מסיני. נכון, הוא אומר, וכן הניקוד שבתורה, הוא אומר חס וחלילה. התורה ניקוד שלה, הכל שם מסיני.
מה? סוגות רחוגים כל מילה.
מה זה מצאו? אתה לכתוב כמץ? נראה לי שזה משהו מזה משך דבר שלא בטוח.
לא, הוא שולל את זה.
לא, אלא רק רחוגים כל מילה.
בדיוק, ההגאיה המהותית של הדבר הזה.
מה שהוא בא ללמד בזכות על אשכנזים.
זה כן, רגע, זה תמיד מתגלגל לזה באמת, אבל קודם כל רחוגים, אז הוא אומר, זה הניקוד שבתורה, זה גם כן ירד למשה, הכל ניתן מסיני.
כן,
אבל אתה אומר, יכול להיות שיש לך אפשרות לקרוא, זה לא משהו מהותי, איך תקרא את זה עכשיו.
יכול להיות שפעם אנחנו אמרו את המילה מצווה, אמרו את המצווה. וכאילו אנחנו היום...
אה, זאת אומרת, אותה
משמעות, פשוט אמרו את זה אחרת.
כן, או שגם יכול להיות שיש כמה אפשרות. לכן הוא מביא, הוא אומר ראייה ממקרא סופרים. מה זה מקרא סופרים? ארץ ארץ. מה זה משנה אם אני קורא ארץ ארץ? הכל מובן. הוא אומר, לא, כמו שמקרא סופרים זה הלכה משהו בסיני, משמע שכל הניקוד הוא הלכה משהו בסיני, הוא מאוד מאוד מדויק. ואין בדבר הזה טעויות. ואם זה לא קורה, זה בדיוק כמו שכתוב שם, זה לא טוב. ועכשיו, למה זה כתוב בדיוק ככה, ארץ או ארץ? אני לא יכול שאני לא יודע, ובטח צריך להיגן עמוק בדבר הזה. אז עכשיו המהר"ל רק מסכם בעצם את הדברים, והוא אומר, אז מה, ביחס בין הפרק שלנו לפרק הקודם, הרי בפרק סמכי, הוא אמר שיש פסוק בנחמיה, שממנו למדנו את הכל והבינו במקרא, נכון? אז שם היה כתוב, יקראו בספר תורת אלוהים, שום שכל והבינו במקרא, אז שם נקטו כמה דברים, תרגום ופיסוק וניקוד, למה חלק מהדברים זה נקרא, שלמדו את זה מהפסוק שמה, וחלק מהדברים זה נקרא לך משה מסיני, אומר המהר"ל, איזושהי חלוקה עקרונית בין הבנת הפסוק, לבין דברים שיורדים אלינו בקבלה. בסדר? משמע פה שסוגיית הניקוד היא קשורה להבנת הפסוק, כי היא לא כתובה בהלכה למשה מסיני. אז אי אפשר להבין את הפסוק בלי התרגום, אי אפשר להבין את הפסוק בלי הפיסוק, אי אפשר להבין את הפסוק בלי המסורת, אי אפשר להבין את הפסוק בלי הניקוד, זה כל זה שייך לפרק הקודם, וזה מה שלמדו שם בגמרא, זה אותה גמרא בנדרים, זה גמרא בנדרים צמודה. בסדר? זה שני משפטים נראה לי סמוכים ממש. שממשפט אחד למדו מנחמיה תורת אלוהים זה מקרא, מפורס זה תרגום, שום סכר פסוקים, כל זה, זה לא צריך להגיד הלכה משה מסיני, כי זה דבר פשוט, שלא ירדה תורה בלי זה, כי אפשר להביא את התורה בלי זה. ויש דברים, כמו שעכשיו הסברנו, מקרא סופרים, ויתור סופרים, והוא יגיד במשך תיקון סופרים וכו', שזה דברים שעליהם נאמר שהם הלכה למשה מסיני, כי הם לא מוכרחים להבנת הפסוק אולי, אלא יותר עניינם לסדר לנו איך הדבר הזה צריך להיות כתוב. בסדר? אז זה נראה לי החילוק שעושה פה מהר"ל לסיום דבריו ביחס בין פרק סמכי לפרק סמכו, ואם זה ככה אז הבנו
מה
זה ר' עמודה ימנית, אתה במהדורה כמו שלי? ר' עמודה ימנית באמצע העמודה יש שם נקודה ואז כתוב ומה שלא זכר בפסוק הוא יבין במקרא. אתה רואה מה שלא זכר בפסוק ממש באמצע העמודה, פסוק יבין במקרא זה פרק סמכי. למה הוא לא זכר שם בפסוק שהוא אמר תרגום וניקוד ומסורות, למה הוא לא אמר מקרא סופרים ויתור סופרים וקריא ולא כתוב ולא כתוב וקריא? שלא זכר בפסוק שם רק להבין דברי תורה לגמרי, אבל מקרא סופרים זה לא קשור לפירוש הכתוב, וכן ניתור סופרים ואפילו כתיב ולא קריא ולא כתיב אינם הרבה בתורה, מעט מזער, והכתוב שם הפסוק בנחמיה מספר מהו בכל התורה בכל פסוק בסוף. אז זה הסבר למה הדברים של סמך וב לא מופיעים בסמך ה', ואז הוא אומר הפוך, וכן לא זכרו בכלל על חמישים סיני אצלנו, הרי מנו אצלנו ארבעה דברים על חמישים סיני, למה לא מנו הפסק, מסורת וטעמים? אומר, כי זה לא הלכה למשה מסיני, הלכה זה חידוש הלכה, שאני לא יכול בלי קבלה, זה שייך אלינו. אבל שם דובר על עצם הבנת הפסוק, עצם הבנת הפסוק, לא סגר את זה בסדר על חמישים סיני, אי אפשר להביא את התורה בכלל, בלי הדבר הזה. ולכן כך אומר המהר"ל, חילוק בין פרק סמ"ח לפרק סמ"ו, משתי היסודות. אבל עניינם של הפרקים בכלל המהר"ל, זה הכל אותו נושא. שלמות תורה. תורה כמו שירדה משה בהר סיני, כך היא מופיעה בשלמותה, לא נצטרף עליה דבר, לא זז בדבר, אנחנו לא צריכים להוסיף עליה, חלילה לנו מלחשוב שאנחנו סופרים גדולים, שעכשיו נבוא ונעיר לעמוס או לרמיהו בדברים הללו וכו'.
זה מה שהוא אמר בסוף, שגם בנביאים יש חילוק, לפי העניין של הרבי מנוע הנביא, שכל נביא יש לו שינוי, מה שרואים את זה בזה, שלגבי הקראן ולא כתיבן, יש שניים בשמואל, שניים בירמיהו, שניים ברות, ולגבי הכתיבן ולא קריאן, זה כמעט הכל מלאכים בירמיהו, יש אחד מרות, ועוד אחד מחזקאל. כי ממש רואים שזה לא מפוזר בכל
לא, אבל יש כמויות הרבה, הדוגמאות.
לא, הקריאן ולא כתיבן, אני חושב שממש, הם דברים שהם לא קיימים.
אבל כתיב ולא קריאן יש כמויות עצמות, אבל מאות כאילו. פעם שמעתי סיפור של סולובייצ'יק, היה איזה, רצו למנות שם בישיב אוניברסיטי, לא יודע משהו, רצו למנות לדיקן או איזה תפקיד בכיר, אז אחד שטען שיש שני ישעיהו. שיש שני ישעיהו. איזה שיטה לא מחקר שיש שני ישעיהו. אז ידוע ליהודי מחקר.
לא, קלאסי.
אז סולובייצ'יק מאוד מאוד התנגד, והוא הכתיב שם את כל הרמים, את כל התלמידי חכמים נגד הדבר הזה, והישיבת רמים. אז רב אחד הקשה לה ואמר לו, טוב, אבל אברבנאל כבר אמר שיש תוספות מאוחרות. אז לא יודע, אמרו שהרב סולובייצ'יק העיף לו פנים. זה בדיוק מה הוא ענה לו. אברבנאל אמר את זה, אבל לא נשאר מה המהר"ל אמר שזה ברור. גם הרב סולובייצ'יק העיף לו פנים על השימוש הזה. יש אברבנאל, זה קדוש ועליון, אבל את הדבר הזה לא קיבלנו. טוב, כל זה חלק ראשון של הפרק. אבל המהר"ל כבר בתוך דבריו פה קצת התחיל לדבר על צורת הביטוי של הניקוד, ומתוך זה גם קצת על צורת הכתיבה, ולכן מכיוון שהוא כבר נגע בנקודה הזאת, קודם כל הוא אומר, סיום הקטע הראשון אומר, התבאר לך הנושא שרציתי לדבר עליו, תורת השם תמימה ניתנה, לא התווסף דבר בה, לא עוד לנקודה, כל דברי עליו בחיים, לעולם או לעולמי עולמים, כן, לעולם לא יש שינוי בדבר הזה. אבל הוא אומר, פני, כי כבר באנו לדבר בזה, אז אני רוצה להוסיף עוד נקודה, כבר ראינו שיכול להוסיף מישהו במערל נקודות, שלא בטוח שמשורות לכל המהלך, כמו השמוס שם שהערנו לה בפרק נונבר, וגם פה נראה במדברי המהר"ל שזה לא מוכרח שמה שהוא רוצה להגיד עכשיו זה דווקא קשור ישירות לכל הבירורים, אלא אגב זה הוא רוצה כבר להכניס את הנקודה הזאת, וזה על קריאת האשכנזים. האשכנזים יש להם שני חידושים בעיני העולם. אחד, הם מחלקים בין שווה לבין פתח. זה נוהג גם אצלנו היום, נכון? אנחנו אומרים שווה ופתח בצורה שונה. ושתיים, הם
מחלקים...
גם הספרדים היה כתמנים אומרים... יכול להיות שהדקדקים הספרדים היה שלה, זה לא מה שנהוג גם אצל הספרדים היום. שניים, הוא אומר, האשכנזים מחלקים בין קובוס לשורוק. זה לא נוהג אצלנו היום. נכון, אנחנו אומרים קובוס ושורוק, אותו דבר, זה הוא. זה היו האנגלית, כי אנחנו לא יודעים לחלק, אני לא יודע, נראה לי גם... רובנו לא יודעים לחלק בין קובוס לשורוק. טוב, מצבנו היום יותר קשה, אנחנו גם לא כל כך מחלקים בין צרי לסגול וכו', אבל זה לפחות אנחנו יודעים איך עושים את זה, נכון? לבזכר וזכר, אז פתאום אנחנו מתעוררים, אנחנו אומרים, רגע, אנחנו יודעים איך לחלק בין צרי לסגול, שלא עושים את זה אף פעם. זה יוצא קצת מגוחף, שפתאום נזכרים בזה וזכר הזה, אבל כך חלק מהמנהגים. אבל בין קובוס לשורוק אנחנו אפילו לא יודעים להבדיל, זאת אומרת, אם מישהו יגיד לי, תגיד איך מבדילים מקובוס לשורוק, אני אפילו לא יודע להגיד איך מבדילים מקובוס לשורוק, זה כאילו אותו הוא מבחינתי, אני לא יודע להגיד את זה אחרת. אז זה שתי הערות שבתקופת המהר"ל אצל האשכנזים כן חילקו בין קובוץ לבין שורוק. אז אומר המהר"ל שהוא רוצה להוכיח, אני עובר לעמוד רש"ב, אבאר בעדים נאמנים כי קריאת האשכנזים קריאה גבונה, לא תמצא שעוד דרך אמת רק קריאת האשכנזים וכו'. איך הוא מוכיח את זה? אז הוא מתחיל ואומר קודם כל אבן עזרא. כתב אבן עזרא כי שמו את השווה שתי תנועות בעבור היות לגלגל העליון שתי תנועות, וכתב כי השווה הוא נגד גלגל העליון, ואף כי אלו דברים דברי ציור ואין בהם ממש בדברים אלו, כמו שכתב הוא בעצמו בתחילת דבריו זה לשונו. אז אומר אבן עזרא, לא קיבלתי מרב, לא למדתי מספר, ייתכן המשכיל שבא אחרי שעשית מן נכונים יותר. אז קודם כל למדנו בזה שהבירורים הללו זה אפשר לחלוק בהם, זה לא מוכרח. אבל הוא אומר, רואים מזה, רואים עקרון לאבן עזרא, שברור לאבן עזרא ששווה, זה לא פתח, מה לעשות? כי מזה שאבן עזרא אומר שהשבר נגד גלגל העליון ולא נגד שבעת הגלגלים התחתונים, אז ברור שיש שבע תנועות אחרות חוץ מתנועת השווה. הנה כבר רוויח מאבן עזרא שיש עוד תנועה.
אז רק זה שתי סימנים, זה כאילו קצת מעיד שזה...
כן, זה משהו אחר. כן. לא, סתם, אחרי
זה
בגאות לשוק, אנחנו כן עושים אותו דבר.
לא, משהו
לא. הוא, לשיטתו לא, כן. אנחנו נצא עליהם כבר עושים אותו דבר. ואז אומר המערד דבר כזה, יש שבעה כוכבי לכת. נכון, גם באור חדש עכשיו, אגב פורים, המערד דיבר על זה בכמה מקומות, שבעת השריפים, שרתים פני המלך וכו'. אומר המערד, שבע התנועות שיש לנו, זה כנגד שבעה כוכבי הלכת. רק עכשיו, אולי נדלג ישר להבנת המערל בדבר הזה. המערל מבין, כשיטת המערל הידועה בכל מקום, שיש נקודה אחת באמצע, וסביבה שיש נקודות. כך המערל מבין את כל צירי התנועה במציאות של העולם הזה. אמרנו שזה היחס של כמות מהות איכות, של אדם לחברו, אדם למקום, אדם לעצמו. אומר המערל, זה שיש את צעדי הקובייה, אומר המערל שגם תנועות הניקוד הם שייכות לדבר הזה, ובזה הוא כבר רואה איך התנועה מתאימה. אז הוא מתחיל ככה, הוא מדבר ברש בית בעמודה שמאלית אצלי, שורה שלישית, הוא אומר ככה, חולם, חולם תנועתו למעלה. נכון, כידוע כשרושים לשם חולם, אז הנקודה של החולם של האור כותבים אותה למעלה. אז החולם מסמן את התנועה שיוצאת מן האמצע לכיוון מעלה. אחר כך הוא אומר חיריק, חיריק הוא איפך החולם. חיריק כותבים אותו תמיד מתחת לאות, אז החיריק הוא מסמן לנו את התנועה למטה. לא יודע טוב, אם גם כשעושים אור, אז אולי שעושים להם יותר למעלה, וכשעושים אי, אני חושב יותר למטה, לא יודע, אולי זה גם נכון. אחר כך אומר שורוק, בסדר? שורוק, הכוונה שיש נקודה באמצע, בסדר? קובוץ זה שיש שלוש נקודות למטה, יש לנו קבוצה. ושורוק, זה כמו ששורקים כזה, אז מקפסים את הפה, אז יוצאת נקודה אחת באמצע. אז הוא אומר, השורוק, האור, זאת הנקודה האמצעית בתוך עולם השבע, וזה נקודת האמצע. יש פה המערל הוא כותב את זה, יש מקום אם אתם זוכרים בנצח בתחילת פרקי הגאולה, הוא כותב שיש אוף שקוראים לו שרקרק, ושרקרק הוא מידת הרחמים, כך הוא כותב שם, שרקרק נקרא רחם, מה? כן, בדיוק, הוא מביא את הפסוק הזה מהנביא, כן? ואז הוא מדבר על השרקרק שהוא אומר שקוראים לו גם רחם, השרקרק מקביל למידת הרחמים, ומסתדר פה לפי הפשוטה המערלית הידועה, פשוטה הדבורות, בהקדמות שלו וכולי, בסדר? שהמידה השלישית, האמצעית, זה מידת הרחמים, זה מידת התפארת. אז כך מסדר המערל את התנועות, מבחינת המערל הכל בעולם מאוד מאוד מסודר ומדויק כמובן, אז גם התנועות הללו שירדו מהר סיני, אנחנו מתייחסים אליהם בשיא הרצינות, והקדוש ברוך הוא לא סתם אמצי בעולם, כאילו מבחינתנו יש לשון, אז יש A, E, A, O, U, מה לעשות, ככה העולם בנוי, גם באנגלית יש חמש אותיות כאלה של A, E, I, O, V, U, ככה עובדים בעולם, אומר המערל, זה שום דבר פה לא מקרי, זה מאוד מדויק שככה עובדים בעולם. זה בעצם לסמל את כל התנועות שנעות בתוך המציאות. אז השורוק הוא האמצע, החולם הוא סמלת למעלה, אחרים סמלת למטה. אחר כך אומר המערל, יש פתח וקמץ. פתח וקמץ הם יושבים על אותו ציר רוחב. עכשיו שניהם, שוב, אנחנו יודעים להבדיל ביניהם, כנראה ששומעים אותם קצת אחרת. אבל אומר המערל, הפתח זה רוחב, זה נפתח, זה כמו החסד, שהוא רק נפתח. אז זה הצד הימני של המציאות. והקמץ, שמו כן, הוא קמצן. הוא סוגר קצת, השפה, אמנם מרחיב את השפה העליונה, אבל את השפה התחתונה אינו מרחיב. כן, תנסו לעשות פתח, אז יצלח את הפה, תנסו לעשות קמץ, לא יודע איך עושים קמץ, אבל מי שיודע איך עושים קמץ, אז יראה שהשפה התחתונה שלו כנראה נסגרת, זאת אומרת, הקמץ הוא מקמץ יותר את הפתיחה. אז זה כנגד הימין, שהוא ימין השם רוממה, ימין השם עושה חסד, ימין השם פתוחה על הכל, ונגד זה יש תנועה אחרת בעולם, שהיא תנועה שיותר מקמצת, תנועה שיותר כובשת. תנועה שיותר מדייקת, בתחילה בהקדמה לגבורות המערל אמר שבריאת העולם זה הצד הימני, ששם השם השפיע את כל הטוב שבעולם, ולעומת זה יציאת מצרים זה הצד השמאלי, כי שם השם רק בחר בנו מכל העמים, וצמצם את היהוד העולמי העליון רק לאומה אחת, אז זה הקמץ שהוא מקמץ יותר את הדבר הזה, אז זה התנועה, תציר הרוחב מימין לשמאל. אחרי זה אומר המערל, יש סגול וצרה, הם גם נשמעים אותו דבר מבחינתנו, מבחינת המערל לא, והם נעים על אותו ציר. הסגול הוא פותח שפתיו משולש, ולעומת זה הצרה הוא מחולק. אז מבחינת המערל זה החילוק של קדימה ואחורה, מה שאנחנו אומרים מזרח ומערב. לא יודע מספיק טוב הדבר הזה, אולי כוונתו שהשמש היא זורחת במזרח, אז היא עולה היא גדולה. אז יש את הסגול שהוא משולש לכל הכיוונים. ולעומת זה הצירה שהוא סדוק ומבוקע, הוא קטן, אז זה כמו השקיעה ששם האור הולך ונעלם. מבחינת המערב יש, אז זה המטרה, זה הבירור של יסוד התנועה, של שיבת המלכים, שיבת כוכבי הלכת, שהם מבטאים את צורת הניקוד. עכשיו אומר המהר"ל, כל זה לא כולל לא את השווה ולא את הקובוץ. ומכאן שיטת המהר"ל להוכיח שיש אמת בקריאת האשכנזים שקוראים אחרת שווה ואחרת קובוץ. מה עניינו של השווה? אז השווה, הוא אומר זה בהמשך קצת, בעמוד ראש ד' כבר, שיש שיטת המדקדקים שקוראים לו עבד עבדים. אבל המהר"ל חולק עליהם לחלוטין. ואומר, הנה הוא בתחילת, בסוף רש ג' הוא אומר, המדקדקים קוראים לשווה עבד עבדים, והמהר"ל חולק עליהם ואומר, לא יכול להיות שיש עבד אחד לשבעה מלכים, אלא בדיוק ההפך, זה יש מלך אחד ולא שבעה משרתים, זה הרמז של אחשוורוש עם שבעת הסריסים. ולכן אמר אבן עזרא נכון, שתנועת השווה הוא למעלה מכל התנועות בו גלגל העליון, והוא יותר חשוב מהכל, והשבע קולות הם רק ביטוי של הדבר הזה שבא מאליהם. ולכן השווה הוא לא עבד עבדים, אלא הפוך, הוא מלך המלך, הוא המלך. לכן הוא מסכם, אתה יהיה השווה עם שבע התנועות כמו המלך ושבעת המשרתים רואי פני המלך. לדבר זה תדע כאשר דבין דברי חוכמה. זה יוצא ברש ד' במעבר בין עמודה ימנית לשמאלית, שם הוא מסכם את היחס בין השווה לבין שאר התנועות, שהשווה הוא המלך ושבע התנועות עם שבעת המשרתים רואי פני המלך. זה דברי חוכמה. פה המהר"ל רומז בעצם לעובדה שיש עולם מעל עולם השבע. בסדר, העולם שלנו הוא עולם השבע, כך הוא בנוי, ראינו בכל מקום, עם אמצע וארבע צדדים. אבל יש נקודה שמופיעה מעליו, שמופיעה מהגלגל העליון, שהוא מעל שבעת הגלגלים התחתוניים, שזה בעצם נקודה יותר עליונה, שהיא מושכת את המציאות העליונה ומזרימה את החיים לתנועה התחתונה. היא שולטת עליהם, ולכן זה מלך ששולט על שבעת המשרתים. בכל זה לא הסביר המהר"ל איפה נכנס הקובוץ. אז זה הוא כתב בעמוד רש ג', כתב הסבר מעניין. שורוק, כנראה שהם היו מבטאים שורוק, אז זה הוא כזה חד, עצמאי, נקודה אחת. כלומר, כשהם היו מבטאים קובוץ כנראה, הם היו עושים את ההוא כאילו מדלג כזה. בשלוש נקודות שונות.
שברים.
מעין, כזה מהירים כאלה, כזה הוא. כזה. אומר המהר"ל, זה בעצם נקודת ההתפשטות של האמצע לצדדים. כי בעצם אם אתה עכשיו מצייר את הקובוץ, אז הקובוץ הוא גם כולל את האמצע, אבל הוא גם כולל עלייה מעל השמאלה, עלייה ימינה למטה או ימינה אחורה. בעצם הקובוץ הוא היכולת לבטא את הקשר בין נקודת השורוק לבין כל הנקודות הסובבות אותו. לכן הוא אומר שנקודה אחת באה בפני עצמו, זה האמצעי. ושלוש נקודות זה כנגד האמצעי שאינו נקודה בלבד. כן? אז הוא מסמל את זה. הוא אומר, הולכו שלוש נקודות בצורת הלחסון, אז זה יוצא, מצד אחד יש נקודה אמצעית שיש למשפט אמצעי שלו, יוצא מן השווי והיושר. אבל אחר כך יש עוד שתי נקודות, העליונה נוטה לשמאל, תחתונה לימין וכו'. זאת אומרת, יש להם כבר נטייה. אז זה כנראה הובה כדי לחבר בין נקודת האמצע לבין שבע הנקודות הסובבות אותה. לכן קיבוץ שפתיים הוא גם נגד תנועת האמצע, ולא כנגד האמצע שהוא נבדל, אלא כנגד החיבור בין האמצע לבין התנועות. אז יוצא במערל שבעצם איך שהקדוש ברוך הוא הוריד לנו את הניקוד, הוא בעצם חשף בפנינו את דרכי הופעת ההערה האלוהית במציאות.
יש
שווה, שורוק, קובוץ, אפשר להנדם,
זה
הסדר כבר, כמו שמתדחה בין השורוק לשער. כן. זה השורוק לשער? זה השורוק לשער. כן, כידוע כנראה שיטת המהר"ל במידות שונה משיטת האר"י הקדוש. שיטת האר"י הקדוש, ששבע הספירות התחתונות מחולקות לשש ספירות ולמלכות. נכון, זה השש מידות, ואחר כך יש את המלכות שכנראה נפרדת, זה היה התחתונה. שיטת המהר"ל נראה שהוא הבין לא ככה. שהבין שיש את הרחמים, התפארת, שהיא הנקודה העליונה, נקודת האמצע. ובסביבה יש עוד שש נקודות מקבילות, בצירים מקבילים. ככה זה נראה בכל מקום, שהמהר"ל סדר את סוגיית השבע. בסדר? פה זה מאוד בולט הדבר הזה, אבל שנקודת השורוק והקובוץ, השורוק בעיקר זה נקודת האמצע, הכל סובב סביבו, והקדמה הקדמה השלישית לגבורות, המהר"ל הקדים את זה כדי לכל ספר המהר"ל, שם המהר"ל עסק בדבר הזה. אז זה עניינו של הניקוד. לכן למהר"ל מאוד 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 יסודים לך את המהר"ל לחלק הראשון של הפרק. שהניקוד זה כמובן, זה לא חס וחלילה מישהו המציא את הניקוד וסידר את הניקוד, הכל מאוד מאוד מדויק. אז זה גם מתברר לנו למה לפעמים צריך להגיד כל המקרא סופרים, אבל שמאוד מהותי. למה זה לפעמים ארץ ולפעמים ארץ, לפעמים כסף ולפעמים כסף וכו'. טוב, זה לבחתנו, ככה קוראים זה באמצע פסוק, ככה קוראים זה בסוף פסוק, אני לא יודע למה קוראים את זה ככה. לא, זה מאוד מאוד מהותי, יש הבדל מאוד מהותי, זה שתי עולמות שונים עופים עכשיו בכלל, אתה לא שמת לב, זה עולם תחתון, זה עולם ימני, כאילו. פשוט לא מצליח להחזיק את הראש בכל הקריאה הזאת, אבל אומר המהר"ל, כל הופעת הניקוד היא ביטוי, אנחנו רגילים שהכתב זה ביטוי למשהו מאוד מאוד עליון, ולמדנו שגם בקרי יש ביטוי למשהו מאוד עליון, אולם הקרי, הלשון, למדנו פרק סמר דל ויותר למחמה הכתב, ועדיין זה הופעת דבר השם אלינו בצורה כזאת שאנחנו יכולים לקבל אותה בצורת השמיעה, ולא בצורת הקריאה, וזה עכשיו יתברר לנו גם ביחס בין כתיב לקרי. אומר המהר"ל, גם הניקוד המדויק של המילה בא לבטא עולמות מאוד 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 פנימיים, וכל ניקוד יש בו אמירה מאוד מהותית בדבר הזה, של איך זה מופיע אלינו עכשיו, זה מאוד משמעותי, זה מופיע עכשיו בכמה שהוא פתח. זה שאנחנו בעוונותינו או בעניותינו, כבר פספסנו את החילוקים הללו, אנחנו לא יודעים בכלל לחלק, לא בין הצד הסגול, לא בין הצד הפתח, אנחנו רואים ככה בעברית תחתונה ונמוכה כזאת, זה בגלל שאנחנו מבינים את גודל הערך של הדבר הזה. בסדר, בניגוד לשפות אחרות שבהן זה באמת המצאה טכנית שעוזרת אולי רק לדבר, אצלנו זה ביטוי למשהו מאוד מאוד מהותי. אז לכן שיטת המהר"ל שיש מקור כל דעובה לברר, עדים נאמנים, נראה לי עדים נאמנים, הכוונה שני עדים, עד אחד השווה ועד אחד הקובוץ, לא יודע, אבל אולי עדים אחרים, שהמנהג של האשכנזים הוא המנהג הנכון, שהסדר של התנועות הוא סדר מאוד מאוד מדויק, וזה כל השבע מבחינתו, אנחנו מביא את הר סיני, שכל אחד נחלק לשבעה קולות, זה השווה העליון שנחלק לשבעה קולות תחתונים. הכל מאוד מאוד מדויק, מנהגנו יש לו פנים של חוכמה וטוב טעם ודעת, וכך הרוויח המהר"ל גם את ההסבר הדקדוקי הזה, ואנחנו זכינו כבדרך אגב, לא יודע איך להגשים את זה למעשה, אבל לפחות להבין את הצורה המופשטת התיאורטית של עולם הדקדוק הלשוני בתנועות שמופיעות בידי, בתשע התנועות שמופיעות אצלנו בעצם. זה פרק סמכבר, סמכזיין הוא לא יותר פשוט ללימוד, אולי אפילו יותר קשה קצת, אבל בסגנון אחר. זאת המהר"ל דורש שם, לפחות בהתחלה, בעיקר בהתחלה, וגם אחר כך, דרשות לימוד כזה, כאילו ראיות זה ממש לימוד שף כזה. אז גם שם צריך הרבה סבלות בפשט הפרק. אז זה בעזרת השם ביום ראשון הבא נעשה את סמכזיין. בסדר? ואחרי זה, שלושת הפרקים האחרונים, אנחנו נעשה אותם בחד המחת, התורה שבכתב, תורה שבעל פה. עכשיו זה חוזר להיות מהר"ל רגיל.